ערב טוב וחג שמח, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. בדקות הקרובות אני רוצה ללמוד איתכם ביחד נושא מתוך שלל הנושאים שמאפיינים את חג הסוכות. חג הסוכות זה חג שהוא באמת מגוון בכל כך הרבה תחומים, מהסוכה והאושפיזין וארבעת המינים וכל כך הרבה עיסוקים בשמחת בית השואבה וניסוך המים, וכמובן אי אפשר לגעת בכולם, אז אני רוצה לגעת בנקודה אחת, בשאיפה שזה נקודה ישימה, נקודה פרקטית, ושנזכה גם לחיות את הדברים ולא רק לדבר עליהם. ההגדרה הפנימית המהותית של סוכות זה זמן שמחתנו, חג השמחה היהודי, זה לא זמן חג מתן תורתנו או זמן חירותנו, אלא זמן שמחתנו, לא שמחתנו בעבר אלא שמחתנו בהווה. יש איזה נפקמינה להלכה מאוד ייחודית, גדר מצטער, מצטער פטור מן הסוכה, מה שלא מצינו באף מצווה אחרת, שלכאורה מצטער פטור מתפילין, או מצטער פטור מברכת המזון, או דברים אחרים, לא, רק בסוכה מצטער פטור מן הסוכה. לא נעסוק רגע בגדר, בהבנת הגדרים הלכתיים של מצטער, אבל בגדול, כל המהות של סוכות זה שמחה, ואם אדם הוא מצטער, אז הוא לא יכול לקיים את המצווה, וממילא לכן הוא פטור ממנה, אבל זה כאמור נושא לשיעור אחר. אז ההגדרה הפנימית המהותית של חג הסוכות זה זמן שמחתנו, ואחד מסימני העיקר של החג זה השיר המוכר ושמחת בחגיך והיית אך שמח. יש כל מיני מנגינות, אני אוהב יותר את של חב"ד, ושמחת בחגיך והיית אך שמח וכולי. אבל שמעתי בשם הרב יואל בן נון שליט"א שזה לא כזה פשוט לשיר את השיר הזה, ולכאורה אולי לא כל אחד יכול לשיר את השיר ושמחת בחגיך והיית אך שמח, מאחר והשיר הזה בעצם מעוות את כל המשמעות של פשט הכתובים שעוסקים בהקשרי השמחה בחג הסוכות. אני מקריא לפניכם מפרשת ראה, דברים פרק ט"ז, צמד פסוקים, פסוקים י"ד ופסוקים ט"ו, שעוסקים בשמחת החג, ואני מקריא: ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. שבעת ימים תחוג לאדוני אלוהיך במקום אשר יבחר אדוני, כי יברכך אדוני אלוהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך, והיית אך שמח. נשים לב שהשיר המוכר ושמחת בחגיך והיית אך שמח, שיש הטועים לחשוב שזה בעצם פסוק רצוף, בעצם מהווה המסגרת של הפסוק. כלומר, פסוק י"ד מתחיל במילים ושמחת בחגיך, ואז יש את המשך הפסוק וכל פסוק ט"ו, ומילות הסיום של פסוק ט"ו זה והיית אך שמח. אבל אולי, לא אולי, בעצם השיר הזה מדלג, מוותר, מתעלם מהשלב הכי חשוב, כלומר על הפירוט וההדרכה כיצד לשמוח, על זה מדלגים בביצוע השיר. ופה השאלה עולה מעליה, כיצד ניתן לצוות על הרגש? איך ניתן לצוות אותנו לשמוח? הרי השמחה היא רגש, היא לא שכל. לכן התורה מדגישה שהדרך לשמוח בחג הסוכות זה בעצם לשמח את הזולת, לשמח את האחר. כיצד? הפסוק אומר, ושמחת בחגיך. ואז נשאלת פה השאלה בעצם איך, סימן שאלה ואז נקודותיים. איך לשמוח בחגנו? אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. ואפשרות שנייה, שבעת ימים, תחוג לאדוני אלוהיך במקום אשר יבחר אדוני אלוהיך, כי יברכך אדוני אלוהיך בכל תבואתך ובכל מעשי ידיך. כלומר, יש שתי דרכים לזכות לשמחה בחג הסוכות. האפשרות השנייה זה להגיע לבית המקדש, ומתוך ההתעלות של עלייה לרגל והפגישה עם הקודש, הנגלה והנראה במקום של גילוי שכינה, אז לזכות לשמחה. כן, שמחת בית השואבה, שמשם שואבים רוח הקודש, אבל בהיעדר בית המקדש, עלינו לחזק דווקא את האפשרות הראשונה. כלומר, ושמחת בחגיך, איך? אתה ובנך וביתך, ולא רק המשפחה, אלא גם עבדך ועמתך והלוי. הלוי זה מי שבעצם אין לו נחלה, הוא לא יכול לדאוג לצרכים הגשמיים שלו לבד, הוא תלוי בזולת. והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. כלומר, האפשרות הראשונה, זה מה שצריך לחזק. לשמח את כל אלה שלא יכולים לבד. כל אלה שאין להם, העבד, האמה, הגר, הלוי, היתום והאלמנה. כפי שהסביר ויקטור פרנקל, שהדלת אל העושר נפתחת כלפי הזולת, כפי שהיה נוהג לצטט. ובאמת זה לא חידוש של פרנקל שהדלת אל העושר נפתחת כלפי הזולת, זה הרמב״ם. הרמב״ם לוקח את הפסוקים שקרינו, והוא לומד מהם הלכה למעשה. רמב״ם בהלכות יום טוב, פרק ו', הלכה י"ז והלכה י"ח. הוא מביא פה שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג של סוכות ושמיני עצרת, עם שאר ימים טובים, כולם אסורים בהספד ותענית, וחייב אדם להיות בהם שמח וטוב לב. כלומר, זה לא המלצה, זה לא יצא טובה כמה שבלן, זה חיוב הלכתי. חייב אדם להיות בהם שמח וטוב לב. הוא ובניו ואשתו ובני ביתו וכל הנביאים אליו. אני מדלג קצת, הוא אומר, אף על פי שהשמחה אמורה כאן היא קורבן שלמים וכולי, עדיין צריך לשמח אותם עם בני הבית, כל אחד לפי היכולת שלו. ואז הרמב״ם מסביר איך אפשר לשמח את בני הבית, כיצד הקטנים נותן להם כליות ואגוזים ומגדנות, ואנשים קונה להם בגדים ותכשיטים נעים כפי ממונו, ואנשים אוכלים בשר ושותים יין, למה? אין שמחה אלא בבשר ויין וכולי. אבל אז אומר הרמב״ם, וכשהוא אוכל ושותה, חייב להאכיל אל הגר, אל היתום ולאלמנה, עם שאר העניים האומללים. אבל מי שלא עושה את זה, אומר הרמב״ם, מי שנועל דלתות חצרו, ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו, ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש, אין זו שמחת מצווה, אלא שמחת קריסו, וכולי. הרמב״ם קרא את הפסוקים, והוא מסביר את שתי האפשרויות לשמוח בחג, כמו שראינו בפסוקים. אבל הוא אומר, בהיעדר המקדש, הדגש בימינו זה לשמח את הזולת. וגם בפניני הלכה, הרב מלמד שליטה, מביא בפניני הלכה על סוכות, שכיום כמעט ואין אנשים שממש ממש ממש רעבים ללחם. פעם, הכנסת אורחים, היית מגיע לאיזשהו קלוי, איזשהו שטיבלך בשטטל, אף אחד לא מכיר אותך, אתה לא מכיר אף אחד, אתה נשאר בבית כנסת, והגבאי היה מצוות אותך, כן, משדך אותך למישהו שיהיה להשאיר העיירה ש... יכניס אורחים. היום זה כמעט ולא כל כך לעשות אורחים מהסוג הזה, אולי רק בבתי חב"ד, שמי שנתקע בחוץ לארץ או נתקע באיזשהו מקום, מגיע לבית חב"ד והם מכניסים את כולם במאור פני ובלב רחב. אבל, אז אמרנו שעניים ללחם, רעבים ללחם, ממש לא, ממש ממש אין מה לאכול אפילו פירור, זה נדיר. אבל, ברוך השם, לא עלינו, גלמודים, מסכנים, לא חסר. ויש מצווה גדולה לשמח אותם בחג הסוכות. בכל קהילה, בכל יישוב, בכל עיר, יש אנשים שהם פחות שפר עליהם גורלם מבחינה חברתית, מבחינה משפחתית, בין אם זה משפחות מפורקות, בין אם זה משפחות שיש להם בעיות שלום בית, שאם יזמינו אותם לארוחה, זה יחסוך מהם כל מיני מאבקים, בין אם זה משפחות במצב כלכלי קשה, שאולי יותר לחסוך להם ולהזמין אותם לארוחה, בין אם זה אנשים, אפילו שהם, אתן דוגמה, רווקים מבוגרים, שהם עצמאיים, יש להם עצמאות כלכלית, הם גרים בבית משלהם, אבל הם לבד בחג, כי לא נעים לבוא להורים הביתה או שאין הורים, וגם אותם צריך לדאוג ולהיפתח בפניהם. עכשיו, לא לכל אחד זה מתאים בכל ארוחה להכניס אורחים, במיוחד לא אנשים שמה שנקרא נסיבות החיים לא העירו להם פנים בדברים כאלה. אני יכול להבין את זה. אבל היום אפשר להכניס אורחים לא רק בהזמנה, להזמנה קולינרית לארוחה בבית. היום יש דיגיטל, יש וואטסאפים, יש טלפונים. אפשר להרים טלפון בערב החג או בכל המועד ולהתעניין. ולשמוע מה קורה, ולהשמיע, ולשמח בטלפון. ולפעמים זה לא פחות חשוב מארוחה, שאתה מגלה יחס. לשלוח וואטסאפ בערב החג לאלמנים, לאלמנות, לרווקים מבוגרים, מה שלומך, מה קורה. ויותר מההחלפת מידע ואינפורמציה, זה בעיקר לשדר, אתה חשוב לי. זה משדר, אני חושב עליך. ובעניינים של הוואטסאפ זה דקה שניים להקדיש, לכתוב משהו, לשלוח הקלטה, וזה מאוד פשוט. הרי חלק מהותי מעניין של החג זה העניין של הכנסת האורחים, לא רק בפשט הפסוקים, אלא גם בזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש מספר לנו רבי מנון הסבא ורבי אבא שהיו מזמינים אורחים עליונים, אושפיזין עילאין קדישים, האושפיזים הקדושים. והמנהג הזה פשט בכל תפוצות ישראל להזמין את האורחים העליונים. מעניין שזה מנהג שהוא כולו על טהרת הסוד, באמת הוא פשט בכל העדות והחוגים להזמין אושפיזין. אף על פי שהזוהר הקדוש מסביר איך בדיוק יש לארח את אותם אושפיזין. יש הנוהגים לשים כיסא לכבוד האושפיזין, כמו כיסא של אליהו, ולחבב ולאתר אותו בקישוטים, וכל יום להחליף, זה הכיסא של אברהם, זה הכיסא של יצחק, יעקב, וכן על זו הדרך. אבל הזוהר הקדוש מסביר שאברהם אבינו מגיע לסעודה שלנו, מה הוא רוצה, לחלוק איתי במרק? שאני אתן לו חצי מהשניצל שלי? שאני אתן לו מהגלידה לקינוח? לא. הוא אומר, החלק שלי, אומר אברהם אבינו, החלק שלי זה הצדקה. מה שהיית אמור להשקיע בי, תשקיע בעני, ומה שהוא יאכל זה החלק שלי. ולכן אומר הזוהר הקדוש שלתת צדקה בערב ראש השנה, ערב כיפור, זה חשוב ויפה, אבל עיקר מתן הצדקה זה בחג הסוכות, שכידוע הוצאותיו מרובות הרבה יותר מהוצאות ראש השנה והוצאות יום הכיפורים. לכן אומר הזוהר הקדוש, אתה רוצה לארח את האושפיזין? תשמח את אלה שאין להם, ושמחת בחגיך, אתה והלוי והגר והיתום והאלמנה, כל אלה שאין להם, ואז היית אך שמח. ולכן אפשר אולי לומר שגם שבעת האושפיזין העליונים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, הם נרמזים בפסוקים שקראנו אותם מפרשת ראה. כי שם אנחנו מצווים לשמח אנשים נוספים, נכון? קראנו, צריך לשמח את העבד ואת האמה, את הלוי, את הגר, את היתום, את האלמנה, סך הכל שישה. ולפני כן, אתה, מי זה אתה? זה המשפחה. אז צריך לשמח את המשפחה, העבד, אמה, לוי, גר, יתום ואלמנה. סך הכל הגענו פה לשבעה אנשים שונים, בדיוק כמניין האושפיזין. אז אם אני מסכם, גם בפשט הכתובים, וגם לפי הזוהר הקדוש, עיקר עניין השמחה טמון ביכולת להיפתח כלפי הזולת, להיפתח כלפי האחר, לשמח אותו, לשמוח איתו, להראות לו שהוא חשוב לנו, שהוא נחשב אצלנו. ורק אז באמת ניתן לשיר את השיר בשלמות, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. ובכלל, עניינה של שמחה זה מעבר לכלים, הרחבה מעבר לכלים, שמחה פורצת גדר, וכך גם על ידי ההיפתחות לאחר, פתיחת הדלת לזולת, אפשר לזכות לשמחה רבה מבחינת ושמחת בחגיך, אבל גם והיית אך שמח, לא רק אתה, גם כל הסובב אותך. המקובלים מסבירים שהשמחה היא סגולה לפרנסה, כי סופי תוות של הפסוק והיית אך שמח, והיית זה תף, האות האחרונה, אך, האות כף, ושמח לאות חטא, אז אם ניקח את האותיות תף, כף וחטא בחילוף אותיות, זה ראשי תוות, חטא, תף ואז כף, שזה סופי תיבות של הפסוק פותח את ידיך. מכוונים בפסוק הזה לזכות לשפע פרנסה. אומרים המקובלים שסופי תיבות והיית אך שמח, פותח את ידיך, זה סגולה לפרנסה. מספרים שפעם אחת הגיע חסיד גור למורו ורבו, בעל הלב שמחה, רב שמחה בונים אלתר, אבא של האדמור הנוכחי שליטה, שהוא היה קדוש עליון, בעל מויפטים, ואותו אברך חסיד גור התחיל לבכות בפניו של הרבי ביחידות על כל צרות הפרנסה שלו וכו'. נאנח הרבי ואמר לו אותו אברך, אברך אין לך ברירה, אתה צריך להתחזק בשמחה, כי השמחה זו היא סגולה לפרנסה. אבל החסיד נאנח בחזה ואמר לו, רבנו, איך אפשר לשמוח לאור המצב הדחוק והקשה כל כך? אז הרבי ענה לו בחיוך ואמר לו, נו נו, מה לא עושים משל קצת פרנוסה? כן, אדם מוכן לעבור לגור רחוק, לעבוד קשה פרנסה, אז לשמוח, גם לשמוח בשביל פרנסה. צריך לדעת שהשמחה היא מידה ייחודית. הרי התשתית והבסיס להכל, יסוד היסודות, עמוד החוכמות, זה בעצם האמונה, אמונה בקדוש ברוך הוא. אבל האמונה בקדוש ברוך הוא, יש שתי נפקמינות מהותיות קיומיות בכל יום. יש את הרבה נפקמינות, אבל האמונה יש שתי נפקמינות מהותיות. נפקמינה הראשונה זה ביטחון, כלומר, שאדם שיש לו אמונה, זה בא לידי ביטוי במידת הביטחון שלו. אבל הנפקמינה השנייה זה שמחה. אדם שהוא מאמין הוא אדם שהוא שמח. יש לו גם ביטחון וגם שמחה, והמידות האלו קשורות אחת בשנייה. כמו שמסברים בחב"ד, שפעם, הדור הקודם, אנלפבית זה מי שלא ידע לקרוא ולכתוב. אבל בדור שלנו אי אפשר להסתפק רק בידיעת האלף-בית, צריך לדעת גם A-B-C, כן, אנגלית. A, אמונה, B זה ביטחון, C זה שמחה. ורק אז נזכה להיפתח לזולת ולשמוח יחדיו לפני השם. אבל צריך לדעת, ופה אני קצת יותר מעמיק פנימה, שהשמחה בתכלס היא לא תלויה רק ביכולת שלנו להיפתח לזולת, אלא גם ובעיקר אולי ביכולת שלי להיפתח ולצאת מהגבולות הנוחים והמוכרים שלי. לא פעם אנחנו בעצם אלה שקובלים וסוגרים את עצמנו, דיברתי על זה בשיעור לפני יום הכיפורים על העצות של כל נדרי, לצאת מכל הגדרים בטלים ובוטלים, לא שערים ולא קיימים שמגבילים ומצמצמים אותי. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם שיהיה לו, כן, כי ביצחק יקרא לך זרע, כן, אם תוכל לספור את זה, כה יהיה זרעך. ואברהם אומר לו, מה אתה רוצה, אני בן מאה, הוא אומר שהוא בן מאה, לאישה שלו אין רחם, בן משק ביתי, דמשק אליעזר יורש אותי, מה אני יכול לעשות? אומר לו אברהם, תפסיק לחשוב כמו בן אדם, אני הקדוש ברוך הוא, אני לא מצומצם לטבע, לביולוגיה. ויוצא אותו החוצה, אומרים חז"ל, צא מהצטגננות שלך. אברהם אינו מוליד, אבל אברהם מוליד. ואדגים את זה בסיפור חסידי אמיתי שגם קרה באמת. סיפור שאני מכיר אותו מחבר, שחבר שלו היה שותף במעשה. הסיפור הזה לא התרחש, כידוע, לא בגליציה, לא במז'יבוש, לא במזריץ', לא באניפולי, אלא התרחש כאן בארץ הקודש, זוג יקר ואהוב, שבאו בברית הנישואים, ולצערנו, לא עליכם ולא עלינו, לא על אף אחד מישראל, לא נפקדו למעלה מ-20 שנים. האישה כבר עברה את גיל 40, והגיע איזשהו טיפול ניסיוני חדש מעבר לים שהגיע לארץ, ולאור ההיסטוריה הרפואית של האישה, הרופאים אמרו לה שיש לה רק ניסיון אחד, כדי שלחלילה לא יהיה הצער שווה בנזק המלך. והם כמובן לא נתנו הרבה סוכרים לטיפול הזה, אבל אמרו, טוב, זה מה שנקרא, זו ההזדמנות האחרונה שלנו באמת להיפקד. ואז הם מסתכלים ביומן, והרופא רושם להם מתי הם צריכים להתייחד. הם רושמים ביומן, ואז הם מגיעים הביתה, חושך בעיניים, מתברר שהתאריך הוא י' בתשרי. י' בתשרי בעברית יום הכיפורים, ואחד מהחמישה עינויים שאסורים עלינו ביום הכיפורים, זה לא רק לאכול ולשתות, זה גם תשמיש המיטה. ואז הבעל מרגיע את אשתו ואומר, בסדר, אני אלך לרב של הבית כנסת, בגלל שזה צורך גדול ושאתה דחק, הוא כמובן יתיר לנו. אך אבוי, הרב אמר להם, סליחה ומחילה, אני כואב את כאבכם, משתתף בצערכם, אבל אין היתר בשביל דבר כזה לעבור על העינוי ביום הכיפורים. הולכים לרב העיר, רב השכונה, רב העיר וכולי, את כל מרנן ורבנן, הצדיקים, הפוסקים, הגאונים, המקובלים, ואף אחד לא יכול לעזור להם. הבן אדם מגיע הביתה שבר כלי, מגיע לעבודה, כולו מדוכדך, חבר שלו שואל אותו, תגיד, למה נפלו פניך? והוא מספר לו. אומר לו אותו חבר, נו, 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 בסדר, אבל אצל הרבה שלי עוד לא היית. אצל הרבה שלי עוד לא היית. אומר לו, מי זה הרבה שלך? הרבה שלי, צבי אלימלך, אלברשטאם, שליטה, הרבה מצאנז, קלויזנבורג, נתניה. טוב, הוא לקח אותו למחרת, לקיריה צאנז בנתניה, ושם הוא נפגש עם הרבה, הרבה שומע את הדברים, לא אומר דבר, לוחץ אל האינטרקום, ואומר לה משמש, רב מוטל, תביא לי מהכספת 5,000 דולר. כעבור 2-3 דקות, המשמש נכנס עם 5,000 דולר, הרבה סופר את הכסף, מכניס אותו למעטפה, ואז אומר לאותו יהודי, מזל טוב, סעו לאוסטרליה. מבריק. הרי מה זה אוסטרליה? אוסטרליה זה בא חצי הכדור יותר מזרחה מאיתנו, נכון? שאצלנו י' בתשרי בארץ הקודש, באוסטרליה כבר י' בתשרי. הוא אמר, עשו שם, תהיו שם באוסטרליה ביום כיפור, ואז בצאת החג, שמבחינה ביולוגית זה עדיין י' בתשרי, אבל מבחינת התאריך, שם זה כבר י' בתשרי, ואז מותר בתשמיש. טוב, זה הסיפור, הסיפור יקר גלים, עשה לו כנפיים, ובאמת חבר שלי, חבר של חבר שלי, היה גר ביצר, שם בנוער הגבעות, גם הוא שמע את הסיפור, שהרבי מצאנז שלח זוג להיפקד באוסטרליה, נשמע לו מוזר. אז הוא הלך לצאנז, לנתניה, לקריית צאנז, כדי לדבר עם הרבי ולוודא שהסיפור הזה אמיתי, ולא סתם שמועות ואגדות וכו'. אבל באותו יום לא היה קבלת קהל, אמרו לו אין קבלת קהל, אבל היהודי הזה לא פרייר, הלך לבית של הרבי ברחוב רס"ג, בנתניה, קפץ מעל הגדר, ופגש את הרבי יוצא מהבית. הוא אומר לרבי, רבי, 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 תגיד, זה נכון השמועות שמספרים שאתה שלחת זוג לאוסטרליה כדי שיפקדו? הוא אומר, נכון, בעזרת השם מחר אני סנדק בברית את המוזמן. כלומר, היה פה נס בתוך נס. אז אנשים אומרים, איזה רוח הקודש, איזה מויפטים, אבל לפי דעתי זה לא רוח הקודש ולא מויפטים. הקדוש ברוך הוא לא בא להסתלבט עלינו, בטח לא לאותו זוג מסכן שלא נפקד הרבה שנים. לא יכול להיות שמה שימנע מהם זה יהיה התורה. אלא הם היו צריכים פשוט לצאת מההסתגננות, לצאת מהחשיבה הסטנדרטית, שאי אפשר. זה לא שהרבי מצאנז למד לימודי ליבה, והוא בקי בגיאוגרפיה ובקו התעריף וכל הדברים האלה. לא, זה לא עניין. אבל הוא פשוט היה לו תפיסה שלא יכול להיות שזה יהיה המחסום. ולכן היכולת להגיע לשמחה היא בעיקר תלויה לא רק באפשרות להיפתח לזולת, אלא גם ובעיקר ביכולת שלי להיפתח ולצאת מהגבולות הנוחים והמוכרים שלי. מכל ההגנות והדברים שאני עוטה על עצמי כדי להגן על עצמי, וחבל, להיפתח לשמחה. ביור נוסף במהות השמחה דווקא בחג הסוכות מובא בספר בית גנזי של הרב המקובל, חסיד המקובל, רבי רפאי משה לוריה, והוא מסביר, זכר צדיק לברכה, והוא מסביר על דרך הסוד. מבואר שביום השבת גוברת הארת אבא הילאה, ובימים טובים בחגים גוברת הארת אמא הילאה. נגיד את זה במילים שלנו, כמו שמוביל את הנתיבות שלום, מורו ורבו של הבית גנזי, אומר בשבתות קודש כל יהודי מתעלה להיכלו של המלך, אבל בימים טובים המלך עצמו בא לשכון בביתנו. לכן שבת, לפי התיקון הזוהר, אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה אותיות בושת. בושת מלשון בושה, כי מה לילוד אישה בהיכלו של מלך? אבל גם כאשר המלך יורד לשכון בתוכנו, בבית שלנו, גם כאן יש מימד מביך של הדלות החומרית המוגבלת, שאנחנו אמורים לארח את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, או בלשון החבר'ה פדיחות. ואכן, לזה אנחנו מבקשים בתפילת שבת מבחים, ברכת החודש, יהי רצון שתתן לנו חיים שאין בהם בושה, שאין בהם בושה וכלימה. בושה זה כאשר אנחנו מתעלים להיכלו של מלך בימי השבת, וכלימה כאשר המלך יורד לשכון בביתנו בימים טובים. ואחרי כל זה נבין למה שמחת חג הסוכות בהקשר הזה היא שונה לגמרי. וזה יובן על פי הפסוק בשיר השירים, פרק ז', אני לדודי ועלי תשוקתו, לך דודי נצא השדה. נלינה בכפרים, נשקים על הקרמים, נראה אם פרחה הגפן, פיתח הסמדר, שם אתן את דודי לך. הפסוק הזה מלמד אותנו שיש בחינה שלישית של קרבה. לא רק קרבה כמו בשבת, שבה מתעלים להיכלו של מלך, לא רק קרבה של יום טוב, בה המלך בא לשקול מתחתונים, אלא יש את הבחינה השלישית. זה הבחינה בה הקדוש ברוך הוא ובני ישראל יוצאים יחד לשדה. לך דודי נצא השדה. זה לא כמו בדייטים, לבוא לבא, פעם ראשונה לבית של ההורים שלה, שזה קצת מפדח ורגיש ולא נעים תמיד, או להביא אותה לבית שלך, שזה גם יכול להיות מתוח. אלא זה יוצאים ביחד, החתן והכלה, הזוג, יוצאים לטיול, יוצאים לשדה. לך דודי נצא השדה. מה זה השדה? הכוונה היא לסוכה. הסוכה שהיא דירת הרי, והיא גם סוכה לשם. אז ממילא, בגלל שזה דירת הרי, אין שם לא בושה ולא כלימה. כי לא רואים פה את כל הגדלות של היכלו של מלך והפאר והדר, וגם לא את הדלות של הדירה בתחתונים. ודווקא הדבקות, הייחוד, בבחינה הרעית הזו, זו התכלית השלמות. שם אתן את דודי לך, אומר שיר השירים. לכן דווקא בסוכות יכולה להיות שלמות בחינת השמחה, לכן זה נקרא זמן שמחתנו. ומוסיף הבית גנזי ומסביר שאחרי שמחת חג הסוכות, בבחינת לך דודי נצא השדה, רק אז יכולים להגיע למדרגה הגבוהה יותר, שגם בביתו של האדם, בבית שלו, תהיה השמחה בשלמות, ולכן שמיני עצרת, שהוא מיד אחרי סוכות, אז אפשר לזכות לשמחה השלמה דווקא בתוך הבית. כמו שאומר הקדוש ברוך הוא, בואו ונשמח, אני ואתם. כי כל עוד ישנה בושה וכלימה, אין אפשרות באמת לשמוח בשלמות. ולכן, על בסיס זה נבין למה בצאתנו מהסוכה אנחנו מבקשים לזכות לשבת בסוכת עורו של לוויתן. הרי לכאורה היה עדיף לשבת בהיכלו של מלך לפני ולפנים. אולם הכוונה היא על תחילת הגאולה. בה עדיין ישראל בבחינת דלים ועניים ואינם ראויים להיכנס להיכלו של מלך מבלי שיהיה להם בושה. וכמו כן, אין המלך יכול לרדת לשכון כבוד בארצנו מחמת הכלימה שלנו בתחתונים. לכן הקדוש ברוך הוא עושה בחינת סוכה, שהיא לך דודי נצא השדה נלינה בכפרים. שאז השמחה היא שלמה ועל ידה יכולים כלל ישראל להיכנס לאחר מכן לחלו שמח. וזו הבחינה של הסוכה שהיא בשדה, היא הרי, זה לא היכל המלך, זה בחינת עורו של לוויתן, שזה השפע האלוקי. לכן לוויתן בגימטריה השפע האלוקי. וזו הערה של המלכות, שבה כולם שווים, כי כשיבוא המשיח לא כולנו נהיה עדיין ראויים לגמרי. לכן לוויתן, גימטריה מלכות. וכמו שמובא במפרשים על שיר השירים, שהיציאה לשדה היא בגלל הגלות. כלומר, מצב לא אידיאלי. וזו הבחינה שיש בכל ערב שבת. בעת שאנחנו יוצאים לקבל את שבת המלכה, איפה מקבלים אותה? דווקא בשדה, חגל תפוחין קדישין, נימד אותנו אריזל הקדוש. שדווקא אז ניתן לזכות לדבקות בקדוש ברוך הוא דווקא בשדה ולא בארמון. וכמו שמובא בספר עמק המלך, הפנימיות התורה, שאריזל הקדוש אמר שתכלית ביאתו לעולם היא להמשיך את בחינת משיח צדקנו דווקא בערב שבת ביותם בשדה, לא בהיכל המלך, עוד לא ערוכים, עוד לא מכונים, דווקא בזמן הכי לחוץ בשבוע. ולכן מבאר אריזל הקדוש שמלחמת גוג ומגוג תהיה בחג הסוכות, קראנו את זה בהפטרה, מאחר ועל ידי שלמות השמחה בדירת הארעי, בשדה, דווקא בשדה, נזכה לגאולה השלמה. ולכן ראינו פה כמה היבטים, כמה טעמים וכמה הדרכות פרקטיות מעשיות לשמחה, אבל צריך לדעת עוד נקודה אחרונה, כפי ששמעתי בשם הקדושת לוי. וזה דבר תורה שהולך איתי כבר הרבה זמן, אני חושב עליו הרבה. אומר הקדושת לוי משהו מזעזע. סנגורן של ישראל מסביר, איך יכול להיות שהמן הרשע מזרע עמלק שצריך למחות אותו עד היום, איך יכול להיות שהוא כל כך הצליח? שהמלך גידל אותו וניסה אותו ועשרת אלפים כיכר כסף והסיר את הבעתו מעל ידו ונתן אותה, איך יכול להיות? והסיבה היא, אומר, ויצא המן ביום ההוא, הוא שמח וטוב לב. בגלל שהמן היה שמח וטוב לב, אז אפילו שהוא הקליפה נוראית, אבל שאדם בשמחה, גם אם הוא קליפה, כוח השמחה גובר וכל מה שהוא רוצה הוא מקבל. ולכן, אומר קדושת לוי, היה צריך את מרדכי היהודי, וכל המהלך של הקדוש ברוך הוא ובאמצעות מרדכי ואסתר, להביא את המן למצב שהוא, כן? אבל וחפוי ראש, ורק כאשר המן היה אבל וחפוי ראש, רק משם ניתן להפיל אותו. אז גם אם לא נזכור את כל הדברים שאמרתי עכשיו, יש הקלטה, אפשר לשמוע שוב פעם, אבל עדיין, זה הנקודה. לזכור שבחינת שמח וטוב לב, גם אם אנחנו לא מתוקנים, לא ראויים, עצם השמחה הוא שבתי מים מסוים ממני הישועה. כן, מה שנקרא, מה זה הוא שבתי מים בסוף ממני הישועה? אנחנו עדיין לא הגענו לישועה. אנחנו גם לא רואים אולי לישועה. כרגע, כביכול, הרי המשיח לא הגיע. אבל אפשר להלוות מהשמחה העתידית. הוא שבתי מים בסוף ממני הישועה על חשבון, ואז אפילו אמן, שהוא היה שמח וטוב לב, קיבל מה שרצה, וחלילה שלא נהיה אבל וחפוי ראש, אז נזכה לקיים את הציווי ושמחת בחגיך. והיית אך שמח בכל המובנים שדיברנו עכשיו, ובפרט לפי פשט הכתובים, אתה ובנך וביתך, עבדך ועמתך והלוי, והגר והיתום והאלמנה, ונוסיף, והרווקים המבוגרים, ואנשים מתמודדות הנפש, וכל הצרות שיש, בעזרת השם, והיינו כולנו, והיית אך שמח, חג שמח לכולם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.